טוב, חנוכה שמח. ביקשו ממני לדבר על תרבות יוון, אוקיי? לדבר על תרבות יוון אפשר גם... זה נושא די רחב. יש לדבר על הבעיות האסטרטגיות של מדינת ישראל. אז ננסה בכל זאת, אבל ב... אני אפילו לא יודע כמה זמן בדרך כלל זה? חצי שעה, 40 דקות. בסדר, ננסה בזמן הזה. נגעת בזה. טוב. כשאנחנו מדברים על תרבות יוון, אנחנו למעשה מדברים על עולם שלם של דברים. כאילו, ידע, טכנולוגיה, תרבות, שנוצר מחוץ לעולם התורני. אם אני מדבר על תרבות יוון, הרי אנחנו לא, כשאנחנו מדברים עכשיו על תרבות יוון, אנחנו לא מדברים על אוזוקי, אוזו, מה עושים שם ביוון היום? מה נשאר שם? כאילו, הדברים שעושים. מצוין, תודה. אנחנו מדברים על, על התרבות יוון כשם קוד לתרבות אנושית. ופה אנחנו צריכים לחלק, יש למעשה שלושה סוגים של דברים. יש סוג אחד של דברים, של תרבות, נקרא לזה תרבות חילונית או תרבות עולמית, שהוא דבר מזיק, דבר רע, דבר שאנחנו לא מוכנים לקבל אותו. וזה ברור שהוא דבר שלילי ופסול, ואין לנו מה לחפש. אני אתן שתי דוגמאות. זאת אומרת, דברים שהם ברורים שהם רעים. אני אומר, עוד לפני שאנחנו נכנסים, ברור שהם רעים. הם לא, זה. אני מדבר על שתי דוגמאות דווקא מימי קדם, ודוגמה אחת מימינו אנו. אחד הדברים שהיוונים מאוד מאוד העריצו זה את הגוף האנושי. לכן הם באולימפיאדות שם, הם היו רצים בלי בגדים. גם, זאת אומרת, שזה דבר שברור שאנחנו לא מסוגלים לחיות איתו. זאת אומרת, זה ברור שזה מנוגד לעולם שלנו, ואין לנו, בדוגמה יחסית עוד מינורית, אפשר היה ללכת עוד יותר רחוק, וברור שאין לנו מה לחפש שם. דוגמה אחרת, בעיניי, קצת מרחיב את התרבות היוונית, אבל אני כן חשוב להביא אותה כדוגמה. אני מניח שהכוונה הייתה גם תרבות חילונית היום, כל מיני הופעות סטנדאפ ודברים כאלה. אני חושב שהמצב הזה שאדם סטנדאפיסט עומד מול קבוצה ומתחיל לרדת על אנשים, זה דבר רע. זה דבר רע. גם אם זה מצחיק, בצחוקים, צוחק איתכם, זה פשוט דבר רע. זה שאדם בא וצוחק על מישהו, המקום הזה בכלל שזה שם אותנו, מבחינה ערכית, שאני בא ויורד על מישהו אחר, מזלזל במישהו אחר, פוגע במישהו אחר, גם בצחוקים, זה דבר רע. זה דבר רע, ואני לא חושב שצריך לדון עליו בכלל. זאת אומרת, סוג הדברים האלה בעיניי שבאים, ואני עוד פעם לא יודעת כמה, מה רמת הנפוצות של זה, אני גדלתי על הגשש החיוור הזה. הם לא, לפחות מה שאני נחשפתי, זה לא המקום הזה. זה לא המקום של זלזול, למשל, זה הומור שמבוסס, זה שאתה לוקח איזה דמות ומציג אותה, ואתה מאוד נהנה לפגוש אותה, אבל זה לא המקום של ירידה ושל זלזול. יש מה לדבר על זה, אבל אני אומר, יש דברים מסוימים שבהם אנחנו צריכים להסתכל עליהם ולהגיד, אנחנו לא שם נקודה. גם אם זה מעצבן, גם אם זה לא מתאים לנו, יש דברים שאנחנו לא נמצאים שם. זה דבר אחד, זה סוג אחד. יש תחום אחר של דברים בצד השני. דברים שלא מזיקים, דברים שמשרתים אותנו. כן? זה נכון גם בתחום של ידע, וזה נכון גם בתחום של טכנולוגיה. אני עכשיו, כשאני מדבר איתכם, אני מחובר לכל מיני מכשירים שאמורים בסוף איכשהו להקליט ולצלם אותי. זה גם סוג של תרבות יוונית, נכון? זה לא התפתח ממעבדות הסודיות של ישיבת פונוביץ', המכשיר הזה. וזה לא התפתח כדי להעביר שיעורי תורה, נכון? אבל זה אמצעי מסוים שהעולם החילוני, העולם הכללי פיתח, ואנחנו מנסים לעשות בו שימוש. טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל התחום הזה, אז נראה לנו מיד אוקיי, זה דבר טוב, אבל לא בטוח. זאת אומרת, יש פה שני פקפוקים. פקפוק אחד, לא מעשי, ופה אני אעצור שנייה ואני אגיד שהמעשה השאלה על תרבות יוון, אני מרגיש צורך לעמוד על כתפיו של מורי ורבי, הרב ליכטנשטיין שליטה, שגם ינקתי ממנו רבות במשך כל שנותיי, אני מקווה שאני אמשיך עוד לנוק ממנו, וגם יש מאמר מאוד מאוד מצוין שלו בספר הזה, שיצא לפני הרבה שנים לזכר דודי כהן, השם יקום דמו, נהרג במלחמת לבנון הראשונה, ויש לו שם מאמר שנקרא תורה עם נחלה, אני ממליץ לכם מאוד לקרוא אותו, מאוד מאוד מעניין, אבל צריך לקרוא אותו לאט, בסדר? זה מאמר רציני, זה מאמר... בוא נגיד לך, אם אתם מחפשים משהו לקרוא בזמן נסיעה באוטובוס, אז אני לא בטוח שזה הסבר מולץ, אבל זה מאמר חשוב, הוא לא קשה, אבל הוא דורש מאמץ. ושם הרב מזכיר את דברי הרמב"ן, ושזה נמצא פה, בהקדמה שלו, יש לי אבן עזרא, עזרא רס"ג, רד"ק, וכל הנמסר למשה רבנו בשערי הבינה, כן, משה רבנו קיבל, אומר לפני זה שכבר אמרו רבותינו, 50 שערי בינה נבראו בעולם. וכולם נמסרו למשה חוץ מאחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלוקים. אומר הרמב"ן שיש 50 שערי בינה, דעת, ידיעה, השכלה, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, אסטרונומיה והכל והכל, הכל נמסר למשה חוץ מאחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלוקים. והוא ממשיך ואומר, וכל הנמסר למשה רבנו שערי בינה, הכל נכתב בתורה בפירוש או ברמיזה, בתיבות או בגימטראות או בצורת האותיות, בכתובות כי הלכתנו המשתנות בצורתן, כגון הלפופות והעקומות וזולתנו בקוצי האותיות וכתריהן, כמו שאמרו, שאלה משה אל המרום, אני מדלג, והוא ממשיך. וכי מניין יבוא אליהו בן ברכאל הבוזי, ויגלה לישראל חדרי בהמות ולוויתן, ומניין יבוא יחזקאל ויגלה להן סתרי המרכבה, עד הוא דכתיב, אביאני המלך הדריו, כלומר שהכל נלמד מהתורה. ושלמה המלך עליו השלום, שנתן לו אלוקים החוכמה והמדע, הכל מן התורה היה לו. וממנה למד עד שידע סוד כל התולדות, ואפילו כוחות העשבים וסבילתם, עד שכתב בהן אפילו ספר רפואה. זאת אומרת, הרמב"ן, הכל נמצא בתורה. משה רבנו קיבל את כל הידע, הכל נמצא בתורה, ואנחנו לא, לכאורה הוא לא אומר את זה, אבל לכאורה אנחנו לא צריכים ידע חיצוני. אבל מה לעשות שאין לנו לא את אליהו בן ברכאל הבוזי ולא את יחזקאל ולא את שלמה המלך, אז אנחנו כן צריכים, זאת אומרת יכול להיות שהמידע הזה נמצא בתורה ואנחנו לא מצליחים להוציא אותו. אנחנו בדורנו אנו, אדם שרוצה, הרמב"ן כותב שספר רפואות יש בתוך התורה ושנמצא בתוך התורה הדברים האלה, אבל אנחנו לא מצליחים להוציא. אז לכאורה, הסיבה של הרמב"ן שאנחנו לא צריכים את העולם החיצוני היא לא קיימת, אבל יש סיבה אחרת מאוד מעניינת. בשנות ה-70 היה מחלוקת אדירה בארצות הברית בין חסידות סאטמר מחלוקת ענקית, חסידות חב"ד. ועל מה הייתה מחלוקת? על מה הייתה מחלוקת? על שימוש ברדיו. הרבי מלובביץ' והחסידים שלו העבירו בעזרת רדיו שיעורי תורה. והסאטמר אמרו, זה פסול, אסור להשתמש ברדיו. היום זה נשמע לנו מוזר, נכון? כאילו, מדברים על אמצעי מדיה הרבה יותר מתוחכמים, רדיו, כאילו מה... רדיו, איזה כבר, דומה, לאינטרנט היום החשש, לסמארטפונים וכל דברים כאלה, אבל על רדיו, מה כבר, איזה זוהמה כבר אפשר להעביר ברדיו, זה אפשר. אבל זה, ובכל זאת, הייתה גישה שאמרה, אנחנו צריכים לשמור על המחנה. וזאת גישה שאסור לזלזל בה. זאת אומרת, זו גישה שבאה ואומרת, נכון, יש הרבה דברים טובים שאפשר ללמוד מהתרבות החילונית, אבל זה מסוכן. למה זה מסוכן? כי מתוך שלא לשמע בא לשמע, או מתוך שלשמע בא שלא לשמע, לא משנה, זה עלול להגיע לכל מיני מקומות. אז זאת אומרת, תשימו לב, זה לא גישה עניינית, שולם עליכם. זה לא גישה עניינית, כן? זה לא, אני בדיוק סיפרתי עכשיו על המחלוקת שהייתה בשנות ה-70 בארצות הברית בין חסידות חב"ד לחסידות סאטמר על הרדיו, האם אפשר להשתמש ברדיו. אז זה לא שסאטמר אומרים, יש משהו רע ברדיו, המכשיר הזה, יש שם כל מיני חרקים וזה, לא אומרים את זה. מה שהם אומרים זה שהמכשיר הזה הוא מסוכן ואנחנו לא רוצים להיכנס למקום. חשוב לדעת שהשאלה הזאת היא שאלה חשובה. עד כמה אנחנו לוקחים סיכונים, ויש פה אמירה של סאטמר, לקחו אותה מאוד 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 בצד קיצוני, שאמרו אנחנו לא מוכנים לקחת שום סיכון. היה לפני, אני חושב, 100 שנה, חרם בירושלים, לא ללמד שפה שאינה עברית. האם מישהו חושב שזה עבירה ללמוד שפה שלא עברית? יש לי הוכחה שלא. מה הוכחה? לא מסובך, לא? סנהדרין ידעו, לא? כולנו לומדים, כשבאים ללמוד גמרא, לומדים ארמית. נכון? אי אפשר ללמוד גמרא בלי ארמית. אני לא מדבר על יידיש. ברור שהתקנה היא לא ש... ברור שהתקנה היא מתוך חשש, שאם תלמד שפות אחרות, אתה תפתח דלתות לכל מיני מקומות שאנחנו לא רוצים שתגיע אליהם. כן? קראתי לבן שלי איזה ספר על אליעזר בן יהודה, לא יודע אם זה אמיתי, לא אמיתי, אז מספרים שם איך הוא נהיה, מה שהוא נהיה. אז פעם המלמד שלו נתן לו לקרוא איזה ספר הרפתקאות, כן? אז יש חשש, והחשש מהחשש, החשש מאוד מובן. למעשה זה אחת המחלוקות הגדולות מאוד של הציבור שאנחנו חיים בו לבין הציבור החרדי, עד כמה אתה מפחד, כן? ויש מקום לבוא ולהגיד גם את דברים מועילים, אני מפחד. אני אומר רק מילה אחת על זה, אחת הטענות שטוענים נגד. צריך לקחת בחשבון שסכנות לא נמדדות רק בדקות הקרובות. אני אסביר למה אני מתכוון. כשאני רוצה לשמור על תינוק שלא יהיה חולה, יש לי שתי אופציות מה לעשות. אני ממליץ על דרך ביניים, אבל יש שתי אופציות קיצוניות. אופציה אחת זה לקחת, לשים אותו באינקובטור, לשמור עליו מוגן מכל חיידק ומקרוב ומיקרו-מיקרוב וכל דבר בעזרת מערכות הגנה, עטוף אותו וכו' וכו' וכו'. שזאת דרך מצוינת. יש רק בעיה אחת עם הדרך הזאת, וזה שביום שבו יסדק האינקובטור, ביום שבו יחדור מיקרו אחד קטן, לילד לא יהיה שום אפשרות להתגונן. זאת אומרת, באופן כללי, ההורה של הילד הזה מסתכל על ההורים האחרים ואומר, תראו איך הילד שלי בריא, תראו איך הילד שלי בריא, הילד שלכם כל הזמן חולה, לא מגיע, הילד שלי כל הזמן בריא, אני כל הזמן שומר עליו, שומר עליו, שומר עליו, אבל חס וחלילה, חס וחלילה, אם יקרה משהו, אז הכל עלול לקרוס. לעומת זאת יש גישה אחרת שבא ואומרת, אוקיי, בוא נחסן את הילד, נחשוף אותו לכל מיני מיקרובים, הוא קצת יהיה חולה, אבל הוא יתחסן וחולה וחולה. העובדה, הגישה החרדית שבאה, החרדית היותר קיצונית, כן, שבאה ואומרת, אנחנו לא מוכנים לקחת שום סיכונים, צריכה להימדד בספקטרום של עשרות אם לא מאות שנים. כל מי שיושב פה עכשיו, רוב מי שיושב פה בחדר, הסבא, רבא, 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 רבא שלו גדל בעולם חרדי סגור, אלה השפעות חיצוניות, כל מי שגדל, ודאי, 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 שכל מי שהוריו גדלו במזרח אירופה, זה היה נכון. ומה שקרה שם, סביב מלחמת העולם הראשונה, וסביב ההגירה לאמריקה, הייתה שהיו חומות, מאוד ברור, חומות מאוד, מאוד, מאוד גדולות, מאוד חזקות, מאוד איתנות, והם הגנו מאוד יפה על הקהילה היהודית והעם היהודי במשך המון זמן, עד שיום בעיר אחד הם התמוטטו, פשוט נפלו. יהודים, סיפורים מאוד ידועים על יהודים שעלו על אונייה, יצאו מהגט, מהשטטל, ענו על אונייה עם כפות וכו', וירדו מהאונייה חילונים לגמרי. כי כל מערכות ההגנה שלך הן מערכות קיצוניות, אין לך מערכות חיסון. דבר דומה, שמעתי גם כן אנשים במלחמת העולם הראשונה, שמעתי מישהו שסיפר שמלחמת העולם הראשונה, הוא יצא מהקהילה שלו ב-1914, כל הקהילה הייתה דתייה וחזר, לא מתה שם אדם דתי אחד. כי ברגע שאתה מנסה את כל השמירה לשים ככה, אז לפעמים זה עובד, אבל לפעמים אתה מסכן שברגע שהחומות ייפלו, אתה תהיה בסכנה. אני לא אומר עכשיו אם הגישה הזאת צודקת או הזאת צודקת, אנחנו גדלנו בתוך גישה מסוימת, צריך רק לדעת הסיכונים, וגם כשאומרים, תראו החברה הדתית לאומית, כמה סכנות יש, כמה דברים יש, צריך לבדוק את הדברים בפרספקטיבה היסטורית גדולה. הציבור החרדי היום נמצא בפני שינויים גדולים, אני מתפלל מעומק ליבי שהשינויים יעברו עליו בצורה איטית ומדורגת ולא הרסנית. העובדה הזאת שלא נדבר על כל התופעות שלו בשנה האחרונה, זה שטויות. נדבר על תופעות של יציאה לעבודה ושל חשפות לעולם וכל הסיפור של האינטרנט שנכנס, למרות הכל נכנס פנימה. הדברים האלה, כמו להבדיל למרד האביב הערבי שהגיע דרך זה שפתאום היה אמצעי תקשורת ישירים לאנשים, לא דרך מסננות, הדבר הזה מאוד 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 מסכן את הציבור החרדי. אני מאוד מאוד מקווה שהוא ידע להתמודד איתו נכון, כי זה עלול גם להיות מאוד מסוכן, ונסתכל אחורנית מהשנה הנדה. ולכן, גם כשאנחנו שומעים סיפורים ורואים כל מיני מקרים של אנשים שנחשפו לדברים ובעקבות זה קרה להם משהו, צריך לדעת שגם האלטרנטיבה להישאר באינקובטור היא לא תמיד אלטרנטיבה מוגנת ומדויקת. אז דיברנו למעשה עד עכשיו על שני דברים. דיברנו על חוכמה יוונית, תרבות יוונית וכו' שוודאי יש בדברים רעים, ודיברנו על דברים שהם משרתים אותנו, שהם עוזרים לנו, שהם טובים לנו, רופאים, בסדר? בתי חולים, רדיו, טלוויזיה, זה עכשיו, עוד פעם, טלוויזיה יכול להיות שבה גם דברים רעים, גם צריך עוד פעם לבדוק. אבל נניח שמישהו בא ויש ערוץ אורות במקור, מכון מאיר, יש להם ערוץ טלוויזיה, היה להם, לא יודע, יש להם, שיש בו רק תוכניות יפות, טובות וחינוכיות וכו'. ויש פה, זה גם מבוסס על תרבות יוונית, כן? אז יבוא מישהו ויגיד, אני מפחד מזה. אבל עכשיו, מעשה, זה היה יחסית פשוט, זאת אומרת, מה שעשינו עד עכשיו. עכשיו אנחנו מגיעים באמת לשאלה יותר קשה, וזה על הדברים שהם לא דברים רעים, מצד אחד דברים שליליים, אבל מצד שני, כן, תרבות שלילית, דברים שאנחנו לא מוכנים לקבל אותם, גם מצד אלימות, גם מצד בינו לבינה וכל הדברים האלה. ומול זה גם לא דברים שבהכרח תורמים לי ללמוד תורה, פרויקט פשוט. פרויקט פשוט גם מבוסס על תרבות, על תרבות יוון. אנחנו מדברים על דברים אחרים, אנחנו מדברים על שירה, על פילוסופיה, אנחנו מדברים על סוג של ידע מסוים, מדברים על סתם, על משחקי ספורט, על כל מיני תחרויות, כל מיני דברים שאנחנו מקבלים מהעולם החילוני, העולם הכללי. ופה יש שאלה קשה, מה אנחנו עושים עם זה? וכאן, למעשה, שני הדברים הקיצוניים שהתחלנו איתם גם מגיעים לפה, ופה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שתי שאלות קשות. שאלה קשה ראשונה זה על הסיכון. זאת אומרת, דיברתי עכשיו על סאטמר, שהם דיברו על משהו שבעייתי, כי אולי לרדיו ייכנסו כל מיני דברים בעייתיים, אבל כשאנחנו מדברים על ללמוד פילוסופיה או על ספרות, נכנסים המון המון מסרים בעייתיים. כשאני הייתי ילד, אני זוכר, הייתה תוכנית טלוויזיה שנקראה קרובים קרובים. לא יודע, שמעתם, לא שמעתם. היום זה נראה תוכנית צנועה וכו' וכו' וכו', ועדינה וזה, אבל יצא לי לאחרונה, אחד הילדים שלי רצה לראות את זה, יצא לי לראות את זה איתו, וראיתי שהתוכנית הזאת, במסרים סמויים, פוגעת קשות בכל מה שקשור למערכת סמכות של ילדים והורים. היה שם חוצפות מאוד גדולות. הייתי בהלם, עכשיו כילד לא ראיתי את זה, אבל ברור שזה מחלחל. זאת אומרת, ברור שכשאדם נחשף, שזה יהיה ברור ומונח על השולחן. יש טענה, מה, אנחנו מספיק בוגרים, אנחנו לא מושפעים, אנחנו כל הזמן מושפעים עם מה שאנחנו רואים. כל הזמן. כל הזמן אנחנו מושפעים. גם ילדים, גם מבוגרים, גם זקנים, כולנו מושפעים. יש איזו הוכחה. מה הוכחה לזה? יש עולם שלם של פרסומות. כל הרעיון של פרסומת זה שאתה מושפע ממה שמראים לך. זה עולם ענק, זה שוק ענק של מיליארדים. וכל הרעיון שם זה שאם אתה תראה מישהו נוסע במכונית מסוימת, אתה תושפע ממנו ותרצה לקנות את המכונית הזאת. זה, עשו על זה מחקרים. הכל מדיד. הם עובדים בצורה מדידה. הם יודעים שהם יפרסמו את זה 5 פעמים בשעות האלה והאלה, יעלו את המחירות שלהם בחברת יונדאי, אין לי שום קשר אליהם. עכשיו גם עשיתי פרסומת, ועכשיו גם אתם מושפעים מזה, אולי טיפה. יעלו את המחירות בחברת יונדאי ב-2.5%. הכל מדיד, הכל מדיד. אז ברור שאם אדם, ילד או מבוגר, יושב ורואה תוכנית, למשל כזאת, ברור שזה משפיע עליו. עכשיו, אני לא אומר שבגלל שזה משפיע עליו, עוד פעם, אנחנו ניכנס לאינקובטור של חסידות סאטמר, אבל צריך לדעת שזה משפיע. ויש פה, אדם קורא ספר, אדם קורא ספרים. עוד פעם, לא מדבר על ספרים שיש בהם דברים בעייתיים שבינו לבינה, או דברים של רוע וכו'. סתם ספרים, יש שם מסרים, וצריך לדעת שאנחנו מקבלים אותם. כל הזמן אנחנו מקבלים אותם. לפעמים, יש מסרים נוצריים, שאם מישהו היה קורא אוגוסטינוס, או הברית החדשה, מכילה אנשים מתבלבלים האלה פה, היינו נרתעים וכו', אבל אנחנו מקבלים אותם בלי לשים לב, וכל מיני ספרים אחרים. אנחנו לא מודעים אליהם בכלל. כן? עכשיו, אני... יכולים עוד פעם לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אנחנו הולכים לקיצוניות וסוגרים את עצמנו. שאלה מה עושים, אני אתייחס לזה עוד מעט בהמשך, צריך לדעת אבל שזה מרחף שם. זה מרחף שם, בסדר? כל ספר שהוא לא נוצר, ופה אני רוצה לחדד, כל ספר שלא נוצר, ספר שהרב סבתו חיבר, בסדר? הספרים שהרב סבתו חיבר, בסדר, אז הם, אני לא חושב שיש בהם מסרים שליליים רעים, כן? אבל כל ספר שלא אדם ממש דתי, תורני, מושרש חיבר, אז יכול להיות שיהיו בו גם עוד מסרים מסוימים. וזה מחזיר אותנו לסיפור של הילד באינקובטור, או הילד שחושפים אותו למחלות. ופה במילה אחת, ואני אתייחס לזה בלי נדר בהמשך, כמה זמן עוד יש לנו? כמה? חצי שעה? כמה זמן? שאלות פעם ועשר. בסדר. ופה התשובה היא א', שיש דברים מסוימים שאנחנו באמת צריכים להימנע מהם, ויש סיכונים שאנחנו לוקחים. יש סיפור שהרב ליכטנשטיין מספר, שמישהו למד אצל הרב סולובייצ'יק, והוא בא לשאול אותו אם הוא יכול ללכת ללמוד פילוסופיה. אז הרב סולובייצ'יק אמר לו, הוא אמר לו יש לזה סכנות, הוא אמר לו נכון, יש לזה סכנות, אבל יש גם סכנה בלטוס ומטוס, בגלל זה אנשים נכנסים למטוס. והאיש הזה סיפר לרב ליכטנשטיין שאחרי 5 שנים הוא רוצה להתקשר הרב סולובייצ'יק להגיד לו שהמטוס התרסק. אז יש סיכונים, ובאמת אנחנו לוקחים סיכונים, צריך לדעת שהם קיימים. אני רוצה אבל להתמקד יותר בצד השני, זאת אומרת, מה אנחנו יכולים כאן לקבל? ופה יש שאלה מאוד מאוד חשובה, האם ליצירה האנושית יש מה לתרום לנו? זאת שאלת יסוד, הרי מה זה תרבות יוון? תרבות יוון זה עולם שלם שנוצר על ידי בני אנוש בלי השראה של התורה ושל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה היה נכון ודאי על תרבות יוון הקלאסית, היום זה קצת שונה, כי אנחנו כן הצלחנו, וזה דבר שחשוב לדעת אותו. היהדות הצליחה להכניס המון המון ערכים לעולם המערבי. העולם המערבי יש בו המון המון ערכים יהודים. זה שעל על, על הכניסה לאום יש איזה פסוק, לא זוכר איזה פסוק, וגם הפסל החירות, אני חושב שזה גם פסוק, אבל הדוגמה הכי קיצונית לכמה אנחנו הצלחנו להכניס ערכים לחברה המערבית, היה להבדיל עם אח שמם וזכרם הנאצים, שמאוד מאוד התעצבנו על המוסר היהודי, או יהודי נוצרי, והם באו ואמרו, לא, אנחנו נגד הדברים האלה, אנחנו הכנסנו את הרעיון הזה של ערכים. לפני זה, זה דבר שחשוב לדעת אותו, הגישה היוונית והרומאית, התרבות ההליניסטית וכו', כשדיברו על אלילים, כדי שירד גשם, לא הייתי צריך להיות אדם טוב. אנחנו כל כך ברור לנו שכדי שירד גשם, אנחנו צריכים להיות אנשים טובים. שמעתי פעם באיזה הקשר, איזה אדם ערבי נתן איזה שיחת מוסר, וגם הוא אמר שם שכדי שירד גשם, צריך שנעשה מעשים טובים. זאת אומרת, אנחנו הצלחנו להכניס את זה לעולם. זה לא היה ככה. לפני 2000 שנה, 2500 שנה, בתרבויות העתיקות, כדי שירד גשם, מה היה צריך לעשות? להרגיע את האוש אחראי על הגשם, שלא יתעצבן עליי, שלא יתחרפן עליי. אין עניין בערכים. המאבק שלנו נגד עבודה זרה לא היה רק בשאלה אם אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא עובדים אלילים. המאבק היה מאבק על ערכים. האם אנחנו רוצים להיות טובים, האור רחום, הפתה ירחום, או שאנחנו צריכים לרצות כל מיני אלילים. אז הצלחנו להכניס את זה, והיום זה לא נכון לבוא ולומר שהתרבות המערבית היא נטולת השראה אלוקית. היא ודאי לא נטולת השראה אלוקית. אבל גם אם נלך אחורנית ונדבר על משהו שנוצר רק מהאדם, השאלה אם יש לזה ערך. פה יש שאלה קשה. אמרתי שאני הולך לדרכו של מורי ורבי, ואני אצטט עוד מהדברים שהוא אמר בעניין הזה. אבל גם הרב קוק עצמו, המון 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 פעמים רואה שהוא מתייחס לדברים גדולים שהתגלו בעולם. יותר מזה, הרב קוק מדבר על זה שכל התורה שאנחנו לומדים, אם אני זוכר נכון, גם דיברתי על זה בפעם הקודמת, הייתי פה, הזכרתי את זה קצת, שכל התורה שאנחנו לומדים זה שילוב בין התורה האלוקית שקיבלנו מלמעלה, התורה שבכתב, לבין התורה שלנו, כן, דיברתי על זה. לבין התורה שלנו, כן? עדיין יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, התורה אבל זה משהו שנוצר גם מלמעלה וגם מלמטה. פה אנחנו מדברים על יצירה אנושית שנוצר רק מלמטה. אבל לכאורה אנחנו רואים שיש המון המון דברים טובים, ועוד פעם, אני הולך על בעקביו של מורי ורבי, אבל אני אומר את זה גם עכשיו, כתבתי מאמר לאיזשהו משהו, וחתמתי אותו בסוף בשיר של אלתרמן, שבעיניי הוא מאוד מאוד משמעותי ועמוק ומועיל. שיר כזה עמוק אולי, אבל שיר מדויק, כן? יש אדם רואה הכל באור ורוד ורוד, זה לטוב אומרים כולם אפילו רע מאוד, יש אדם רואה הכל באפלה קודרת, זו אותה המחלה רק בצורה אחרת, אל תרכיבו משקפיים, לא קודרות ולא צלחות, מסתכלו נה בעיניים, בעיניים פקוחות. כן? עוד פעם, זה לא איזה המצאה, איזה, אבל בכל זאת, אני חושב שזה מעביר מסרים בצורה יותר קולעת לנפש שלנו, מאשר אם הייתי סתם אומר את זה. הרב ליכטנשטיין תמיד מצטט את הסיום של השיר של פוסט. מכירים? נו? כמה תמיד? The dark is lovely, dark and deep. אני לא יודע אם זה טוב, אבל את השיר הזה אני שמעתי אותו כל כך הרבה פעמים. But I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. השיר הזה מדבר על אדם שנמצא, הולך בלילה מושלג ורואה את המציאות היפה וכולי, אבל אומר, לא, יש לי הבטחות לקיים. היער יפה, כן, וחשוך, אבל יש לי הבטחות לקיים וללכת מיילים לפני שאפסיק, כן? ללכת מיילים לפני שאני אלך לישון. והוא אומר שיש עוצמה, הרי שיר מעביר משהו בנפש, שיר זה לא רק משהו אינטלקטואלי שעובר בשכל, זה משהו שעובר גם ברגש. ויש דברים מסוימים, אנחנו רוצים לשכנע את עצמנו עכשיו להמשיך ללמוד, לשכנע את עצמנו עכשיו להגיע למטרה, ולא תמיד מספיק שאומרים לנו רק משפט חשוב מאוד ללמוד תורה וזה. לפעמים משפטים מהסוג הזה נוגעים בנפש. הוא מתאר שם במאמר הזה שאני ממליץ עוד פעם לקרוא דוגמאות נוספות לזה. אז יהיו כאלה שבעקבות הרמב"ן יגידו לא, הכל מגיע מלמעלה ואין משהו ביצירה אנושית. יהיו כאלה שיגידו בעקבות הרמב"ן, נכון, הכל מגיע מלמעלה, אבל זה הלך לנו לאיבוד. איפה 50 השערי בינה האלה ואנחנו צריכים למצוא אותם לבד? ויהיו כאלה שיבואו ויגידו, כן, הדברים האלה חשובים, אני מאמין שהדברים האלה יש להם ערך וחשיבות גם ליצירה אנושית. ושאנחנו צריכים להביא את עצמנו למקום הזה. נקודה נוספת שצריך להתייחס אליה, זה סתם תרבות פנאי. כל מיני דברים מהסוג הזה, דברים שלא בהכרח מועילים. אני חושב, ואני אומר את זה פה ממש על קצה המזל, כי זמננו לא בידינו, וחשוב לי להגיע לעוד נקודה קריטית פה, אבל במילה אחת, אני חושב שהתורה רוצה שנעבוד הקדוש ברוך הוא דרך חיבור לחיים. וכמו שאנחנו עולים למקדש, עולים למקדש עם המשפחה שלנו, ועולים למקדש ואוכלים, כי המקום הוא דווקא דרך החיים בניגוד לגישה אינסטינקטיבית שהייתה אומרת, אם אתה עולה למקדש, תצום, תעלה לבד, אתם מדמיינים את עצמכם, מישהו עולה, אחת יצא לי לחשוב עליי, עולה עם כל הילדים שלי, בעזרת השם, לבית המקדש. עומד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, עם ילד בן 4. היום, בתפילת מנחה, לקחתי את בני, אישי, ובאמצע תפילת 18, הוא החליט שהוא צריך דווקא ידיים. אז ברור שזה פוגע בקישור לקדוש ברוך הוא. עכשיו, ברור שאם אדם עולה יחד עם המשפחה שלו, עם הילדים שלו, באמצע הילד אומר לו, אבא, היא לקחה לי את הבמבה, או זה, אני צריכה... זה פוגע, אבל התורה הבא אומרת, לא, אני רוצה שתעלה עם בנך, ביתך, ועם כולם תעלו יחד, כי העבודה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו עובדים אותה דרך החיים שלנו. אני חושב שמהבחינה הזאת, אם יש איזושהי הנאה מסוימת, שאנשים נהנים, במגבלות שאני אתייחס אליהם עוד מעט, נהנים מדברים מסוימים ומרגישים איזה התחברות לזה, אני חושב שיש איזה מקום. ופה אני רוצה לעשות ההסתייגות הכי חשובה בכל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו. רק תגיד לי כמה זמן נשאר לי ואני... כמה? 10 דקות, מצוין. תראו, עד עכשיו דיברנו על סור מרע. זאת אומרת, דיברנו על שתי שאלות. האם יש בזה משהו טוב? ואמרנו שאנחנו, אני הצגתי פה את הגישה של מורי ורבי, ובין איזה מקומות נוספים שיש בזה דברים טובים, ודאי. ושאלה נוספת זה, איך נמנעים מכל מיני בעיות? אני חושב, תראו, אנחנו חיים בעולם הזה. זאת אומרת, בוא נקרא, אף אחד לא ציפה שאני אבוא לפה ויגיד, חבר'ה, כל הדברים האלה בזויים, תסגור בבקשה את המכשיר הקלטה, אנחנו לא במקום הזה, כל מה שקשור פה למודרני, זאת אומרת, כל דבר פה כמעט, נדליק פה נראות, ונשב על, על ספסלים, ונעשה זה, הנחתם מראש, ידעתם מראש איפה אני בא ומה אני אומר, ואתם גם מחר בבוקר תמשיכו לחיות בעולם שבו אתם משלבים דברים שקשורים לתרבות חילונית. כולנו, ברמות שונות. יש כאלה שיותר ייזהרו, יש כאלה שפחות ייזהרו, אבל כולנו נעשה. אני חושב שהנקודה הכי חשובה היא לא השאלה איך אנחנו נמנעים מסיכונים. היא השאלה איפה הרגליים שלנו נמצאות. וזאת נקודה קריטית. אנחנו חייבים להיות מושרשים בתוך התורה ומושרשים בתוך הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לזכור שאנה עבדה וקודשא בריך הוא. ולחזק אצלנו את התודעה הזאת. ככל, משל ידוע, כן, צדיק התמר יפרח, נכון? עץ תמר הוא עץ מרשים מאוד מהבחינה הזאת שלכאורה מאוד קשה לו לעמוד, כי הוא עומד, הוא עץ גבוה שעומד, כאילו, יש שיווי משקל שלו מאוד קטן. הוא, כאילו, שאר העצים יש להם איזה, יותר קל להם להחזיק את שיווי המשקל. ויש לו שני סוגי שורשים, יש לו שורשים שמגיעים עד 20 מטר לעומק ושורשים שמגיעים עד 20 מטר לרוחב. זאת השורשים שלו בנויים ככה וככה. וצדיק התמר יפרח, זאת אומרת צדיק שרוצה לפרוח גם בסופות וגם במדבר וגם במקומות קשים, חייב שיהיה לו שורשים עמוקים. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו לדעתי זה לא תרבות חילונית, יוונית, איפה, איך, למה וכמה, שזאת שאלה חשובה, שאלה הרבה יותר חשובה זה עד כמה הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם שלנו. וזאת נקודה קריטית. הדרך להתמודד זה לא בעיניי יותר חשוב מלסגור דלתות. יש סיפור מכונן על הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' שלח שליחים. היה פעם שלח באוסטרליה שליחים ושליחות, ולא נתן להם לישון באותו בניין. ושאלו אותו, אתה שולח את השליחים שלך לפאבים. הם רואים שם דברים הרבה יותר גרועים מהשליחות האלה שלא ישנו יחד איתם. מזה אתה לא מפחד, מזה אתה כן מפחד? ענה להם הרבי מלובביץ', יש כלל לגבי הכשר בשר. כשאני מכשיר בשר, אני מולח אותו, ואז אדם יוצא. שואלת הגמרא, אדם יוצא ממקום אחד, למה שלא ייכנס למקום שני, נכון? אנחנו רוצים להכשיר, אנחנו מוציאים את הדם מהבשר, מה מונע מהאדם הזה שיצא עכשיו לחזור? עונה הגמרא, איידה דתרד למפלט, לא בליה. כיוון שהבשר עכשיו עם מלח כל הזמן פולט דם, הוא לא בולע. ואני בטוח שאין שם דם. כל בשר שאנחנו אוכלים זה בשר שנמלח, אנחנו בטוחים שאין בו דם. כי כשמשהו טרוד בלפלוט הוא לא בולע. ולכן הוא אומר, כשהם באים שם על המקומות האלה אני לא דואג. אני דואג כשהם נמצאים במקום אחר. אני אומר, ניקח את הדברים האלה של רבי מלובביץ' למקום רחב יותר. הדרך שלנו, כן, לא לשמור על העוצמה שלנו, היא לא בזה שנסגור ונמנע מכל מיני חיידקים לבוא. הדרך היא לפתח את המערכת החיסונית שלנו, לפתח את הבריאות של הגוף שלנו, לדאוג לזה שכלי הדם שלנו יזרימו דם טוב. ואז אנחנו נוכל גם לקבל דברים, לאכול דברים ואת הזבל להוציא. כי המעיים ידעו לטפל בו. ובחיידקים הרעים לטפל ואנחנו נדע לטפל בהם. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לעמוד קשה על הדבר הזה. אנחנו צריכים להיות, להבין שמה שחשוב לנו בסוף 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 זה התורה, זה הקדוש ברוך הוא. ולפעמים עולם החול, הבעיה אני חושב עם עולם החול ועם תרבות החול היא לא תרבות החול אלא זה שאין לנו מספיק קודש בפנים. ופה אנחנו, אין זמן יותר מתאים לדבר על זה מאשר חנוכה. אנחנו מדליקים נרות בחנוכה. אנחנו מדליקים נרות בחנוכה. והנרות האלה, אנחנו מדליקים אותם, סיפרו לנו בגן בגלל שהיה נס. והנס הזה הוא נס נחמד, נכון? אפשר היה לכתוב עליו סיפור, בכל סוף חכמנו. אבל הוא לא אמור להיות נס כזה מכונן שעם שלם כולו ידליק נרות במשך כל שנה, 8 ימים. הסיפור הזה לא כזה גדול. והעומק של הדבר הזה, זו נקודה חשובה מאוד, ויש הרבה מה להעריך פה, אבל 5 דקות, צדיק, כמה אתה נותן לי? ויש פה נקודה, צריך עוד הרבה לחור בה, אבל הדבר מאוד מאוד מעניין ברמב״ם. הרמב״ם עצמו מספר, בפרק ג' ברמב״ם, הוא מספר בהלכה הראשונה על הסיפורים של המכבים, איך הם ניצחו את היוונים, ואיך הם 200 שנה מלכו. ואז הוא לא מגיע עדיין לחנוכה. ואז הוא אומר, וכשהם גמרו עם כל הנס הזה 200 שנה וזה, מה קרה? הגיעו למקדש והיה להם נס. מה הנס שהיה? הם חיפשו ומצאו פח שמן טהור. וואו. ואחרי זה הם הדליקו אותו והוא הספיק ליום אחד ובאמת הוא דלק 8 ימים. כאילו, בסדר. בסדר, באמת מרגש, נכון? מרגש. אבל לא עושים על זה כזה חג גדול. ואני חושב שהנקודה שמה זה זה המוסר השכל שיש משם. היוונים, תשימו לב מה אנחנו אומרים, בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול חשמונה לבניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, השכיחן תורתך ולעבירה מחוקי רצונך. הפחד שלנו מתרבות יוון, זה לא מהתרבות יוון, אלא ממה? מזה שהיא תשכיח מאיתנו את תורתך ותעביר מאיתנו את חוקי רצונך. זה הפחד הגדול שלנו. ולכן המאבק הגדול ביותר זה אם יהיה לנו שמן טהור להדליק במקדש. כי השמן הטהור הזה מסמל את התורה שלנו ואת הערכים שלנו ואת העקרונות שלנו. וכשהמכבים הצליחו להדליק מהשמן הטהור הזה, וכשהקדוש ברוך הוא נתן להם את העזרה הזאת, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את העזרה הזאת, זה הרעיון. וכשאנחנו מדליקים נרות, מה שאנחנו מעשה מדליקים זה מוסיפים את האור הקטן אצלנו בבית. וכל אחד מאיתנו מדליק אור קטן, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. כל אחד מדליק את האור הקטן בבית, והקדוש ברוך הוא עושה לנו נס. ואנחנו מציעים את הכוחות. ואם תשאלו את עצמכם בכל מיני מצבים שנהיה בהם, איך יהיה לי כוחות, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שאם יהיה לנו מסירות נפש, אנחנו נמצא את הפח הטהור הזה. תמיד נמצא אותו. והוא ידלק. והוא ידלק כמה נצטרך. וזה המסר הקדוש של חנוכה. חנוכה זה תחילת הגאולה. אבל בחנוכה האור הוא לא אורו של הקדוש ברוך הוא, זה לא השמש, אלא האור שלנו. שימו לב, אנחנו דיברנו, אני שאלתי אתכם, האם יש ערך לדברים שאדם עושה בעצמו? הרי תרבות יוון זה חוכמה יוונית, זה חוכמה שמגיעה מהאדם עצמו, זה לא מגיע מלמעלה. והתשובה יש. אבל הדרך שלנו להכיל את זה, זה גם על ידי זה שאנחנו מוסיפים את האור שלנו. ויש איזה ערך, והתפקיד שלנו בעולם זה התיקון שלנו, זה עובר לאורך כל הדרך. תראו, גם בליל שבועות. אנחנו לומדים בליל שבועות את הלימוד שלנו, כדי שאחר כך יגיע הלימוד מלמעלה. והדברים האלה שהבני אדם יוצרים הם דברים מדהימים, הם דברים נפלאים, הם דברים מקסימים. אבל אנחנו צריכים לזכור איפה הרגליים שלנו נמצאות, אף פעם לא לשכוח. יותר מי שתפחדו מכל מיני רוחות רעות שיפגעו בכם, תדאגו לזה שהשורשים שלנו יהיו באדמה. תמיד תמיד תדאגו לזה. אם שואלים על תרבות יוון ועל חוכמת יוון ואיך להתמודד ואיך להתמודד, יותר מי שתסגרו דלתות, קשה לסגור דלתות. תמיד הרוח יכולה לבוא מכל מיני מקומות. אנחנו צריכים לדאוג שיהיה לנו את החוסן הפנימי. וזה מה שאנחנו עושים בחנוכה. אנחנו מדליקים את הנרות. ועוד נר, ועוד נר, ועוד נר, ועוד נר, עד שבסוף הכל דלק. מילה אחת אני חייב להגיד. בהקשר של שמשון. אני לא אוהב את ההספדים האלה שמתחילים לדבר, כמה הוא היה וכמה הוא היה וכמה זה, אבל אני חושב, אני ראיתי עד כמה שמשון לא פחד מחוכמות חיצוניות ומרוחות. אני ראיתי בעיניי, אני חושב שאחד הנקודות שמאוד הרשימו אותי זה אותה חוסן פנימי ואותה הבנה מה אני עושה פה. אותם אנשים מתבלבלים, אם אנחנו מתבלבלים אנחנו זוכרים מאיפה אנחנו ולאיפה אנחנו באים ומה אנחנו עושים. אם אדם יודע בדיוק מה הוא עושה, ומה, איפה הרגליים שלו נמצאות? הוא יודע שהוא מחויב לקדוש ברוך הוא, ואנה עבדה דקות שבריחו, אנה עבדה דקות שבריחו, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא מחר בוקר יגיד לנו, קח נא את בנך, את יחידך, שרבת את יצחק, ועלהו שם לעולה לחדרים שאומר עליך, אנחנו גם נעשה את זה. אבל בינתיים, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה, ובזרד השם, בזרד השם, אמר את זה. ומה שאומר לנו זה לחיות בעולם, וליהנות בעולם, ולקדש את השם בעולם, ולעשות את זה מתוך טוב. תודה רבה. שיהיה חנוכה שמח.